כן. ובכן, אנחנו בדף עין ח' נתחיל את המשנה בסוף עין זין עמוד ב', למרות שלמדנו את זה אתמול. ובכן, המשנה מתחילה בדף זבחים, דף עין ח', שורות אחרונות של עין זין עמוד ב' במשנה. המשנה מתחילה, המשנה שלנו, לדון אודות תערובות שונות שיש בתוכם דם קורבנות. דם שנתערב במים, דם של קורבן שמיועד לזריקה על המזבח, שנתערב במים, יש לנו מזרק שממנו זורקים למזבח והתערב בו מים. האם אדם כשר עדיין להיזרק על המזבח, לחפר ולהתיר את הקורבן, או שנגיד שבטל שם דם ממנו מהתערובת ואינה אלא כמים? אז אומרת המשנה, אם יש בו בתערובת הזאת מרעיד דם עדיין אדום, כמה זה מרעיד דם שנראה כמו דם, לא דהה צבעו, זה לא הופך להיות אדום בעיר, אלא אדום כמו דם, הרי זה, הרי כשר. אנחנו אומרים במשנה שהרי זה כשר, כן? כשר לזריקה. נתערב, אם זה נתערב ביין, עכשיו יש לנו בעיה. מה קורה אם זה נתערב ביין? הצבע של היין, מדברים כאן על יין אדום, והצבע של הדם זה אותו צבע. אז כשהיה מים, יש לך טסט. אתה אומר, בוא נראה אם נשאר צבע אדם. אבל אם תערבב יין אדום שמרעיתו כמו דם, איך אתה תעשה? נתערב ביין, אי אפשר לשפוט אם ניכר מרעית דם מתוך היין, כי זה אותו צבע, אותו גוון. אז מה עושים? רואים אותו, את מה? את היין כאילו הוא מים, כן? היינו אומרים, מה היה קורה אם כמות היין הייתה מים? האם האדם היה ממשיך להישאר באותו צבע אדום או לא? כמו כן, כן? כמו כן, אותו רעיון, אם נתערב דם קורבן באימה של חולין, כן? סליחה, אם נתערב דם קורבן בדם באימה של חולין, או בדם חיה, שהיא בכלל לא ראויה להקרבה למזבח. בחיה אף פעם לא יכול להיות שתהיה קורבן, כי חיה איננה קרבה על המזבח, חיה תאורה. בהמות קרבות, אבל יש חולין, יש קודשים. אז לכן, אם יתערב דם של קורבן בדם בהמה של חולין, או בדם חיה, שאף פעם היא לא יכולה להיות קודשים, תמיד היא חולין, רואים אותו, את דם החולין, או אדם החיה כאילו הוא מים. שוב פעם, הרי אדם של הבימת חולין, אדם של החיה, זה אותו דם כמו דם הקורבן. אז אתה לא יכול להגיד, בוא נראה אם הגוון נשאר גוון. זה אותו צבע, זה יותר חזק אפילו מהדוגמה הקודמת, יין בדם, יין אדום בדם. אז אם כן, כאילו מים, ואם היד מומית אדם ניכר מתוך מים, שווים בכמותם לדם החולין, כשר לזריקה. כן? רבי יהודה, לגבי דם קורבן שנתערב בדם בהמה, רבי יהודה חולק. בכל המקרים האחרים הוא מודה. מדוע? כי זה מין במינו. וכבר ראינו למעלה שרבי יהודה סובר מין במינו לא בטל. בגמרא רוצים להגיד שזה שיטת רבו רבן גמליאל. רבי יהודה אומר, עברנו לדף עין ח' עמוד א', אין דם מבטל דם. ולכן הוא בא ואומר, זה כשר, מפני שאפילו יישאר טיפה אחת של דם קורבן, שהתערבבה בכלי גדול מלא דם חולין, עוד לא התבטל, ועדיין זה כשר לזריקה, ואפשר לזרוק את כל הדם שבכלי, לא חלק מהדם. אם התערבבה טיפה בהרבה דם של חולין, אז לא יועיל שתזרוק קצת. בדרך כלל מהדם של המזרק זרקת קצת, קצת דרך וכאן שיש לך רק טיפה אחת, תצטרך לזרוק את כל התחולה של המזרק, ואז יצא לדעתו של רבי יהודה, יוצא ידי חובה. איפה הוא לומד את זה? כתוב בעבודת יום הכיפורים, פר ושעיר של יום הכיפורים, כתוב כך, ולקח מדם הפר ומדם השעיר. הרי בעבודת יום הכיפורים יש פר שעושים מדמו בקודש הקודשים, מזים מדמו אחד למעלה אחת למטה בין הבדים, ואחר כך גם מהשעיר בנפרד, וכשיוצאים לפני הכפורת עושים גם כן את הדבר הזה, שבע, שמונה, אחד למעלה ושבע למטה עושים מדם הפר, שמונה, אחד למעלה, שבע למטה מדם השעיר, ואז מערבבים את דם השעיר. אתם יודעים, ביום הכיפורים הכהן הגדול שוחט פר שמקריבים אותו, מזים מדמו בפנים, אפילו בקודש הקודשים, וחלק ממנו בהיכל לפני הפרוכת, וחלק על מזבח הקטורת. אותו דבר גם השעיר, שמגיעים להזעה של מזבח הקטורת, מערבבים את דם השעיר ודם הפר, ומזים ממנו. ובכל אופן, התורה קוראת לזה, ולקח מדם השעיר. אז הנה לנו, ברור שדם הפר הוא הרבה יותר גדול, פר זה בהמה גדולה, הדם שיוצא ממנה זה כמות עצומה, ואילו דם השעיר, זה משהו קטן, אז ברור שבתערובת הזאת, דם הפר רבה, מדברים על דם שהנפש יוצאת בו, רבה מדם השעיר, ובכל אופן התורה קוראת לזה דם שעיר, סימן שמין במינו, כיוון שזה דה דם וזה דם, רק זה דם של פר, וזה דם של שעיר, אבל זה אותו מין, מין במינו, לא בטל מזה, לומד רבי יהודה את הדין שלו. כן? זאת אומרת, רבי יהודה אומר, אם זה אותו מין, זה לא מחליש אותו, אלא מחזק אותו. כן, בסדר. אומרת המשנה, דין נוסף של תערובת של דם בדם. מסיים את המשנה, נתערב בדם פסולים. מה זה דם פסולים? למשל, יש פסולים שנובע מפסול עוד לפני שנכנס לקורבן, כמו בהמה שרבעה אישה, אז זה פסול לקורבן, או בהמה שנרבעה לאיש, אז זה גם פסול לקורבן, אבל הפסול עוד לפני שהוא נכנס למקדש, ויש פסול שנוצר במקדש, הוא בא כקורבן כשר, רק נגיד באמצע עבודת הכפרה חשב הכהן מחשבת פיגול או מחשבת חוץ לזמנו שזה פיגול או חוץ למקומו, פסל אותו לאחר שהוא היה קורבן. בשני המצבים האלו, אז אנחנו אומרים, אם נתערב דם כשר שמיועד לזריקה במזבח בדם פסולים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע, יישפך לעמה. כבר אמרנו, העמה זה תעלה שהייתה ברצפת הזרה, שדמים שניתנים על יסוד המזבח היו יורדים וזורמים, ממנה היה ניקוז לנחל קדרון, שנמצא דרומית מזרחית למקדש, זה יורד מכיוון מזרח הר הזיתים לכיוון, מה שהיום קוראים לזה כפר סילואן, שם זה זורם. אז אם כן, דם שיתערב בדם פסולים, אין זורקים אותו, אלא שופכים אותו. למה? גזרה דרבנן. מדין תורה, אז בעצם היה צריך להיות הדין כמו קודם, כי זה התבטל ברוב, יש לו דין, יש בו עדיין מראה של דם, אבל כאן גזרו בגלל שמה יזה ממנו. ממים אין חשש אדם יזה, זה מים, יין גם כן, אבל דם בדם אנחנו חוששים. רשי בדף פי בית משמע ממנו שאין שופכים את התערובת מיד, ממתינים עד שקיעת החמה שיפסל אדם הקשר בלינה ואז שופכים אותו, כך משמע מדברה. טוב, נראה כאן רשי. לא גמרנו, נתערב דם קשר בדם פסולים ישפך לעמה. רשי אומר מחכים עד שקיעת החמה, אבל זה הולך לניקוז לנחל קדרון. לא אומרים רואים את דם הפסולים כאילו מים. כמו כן, אם יתערב דם, דם ש... כשר לזריקה בדם התמצית, איזה דם כשר לזריקה? הדם הראשוני שיוצא מיד עם שחיטה של הקורבן, יוצא כילוח דם בזרימה חזקה בגלל לחץ הדם, זה נקרא דם שהנפש יוצאת בו. ואחרי זה, זה נקרא דם התמצית, שיצא כבר, שהבהמה כבר הלכה, וכבר, כן, מתה, אז עכשיו יוצא, נשאר דם בצוואר, בגוף הבהמה, שמתמצאת והולך בזרימה הרבה יותר חלשה, זה דם שאיננו קשר לזריקה, כי הדם הוא בנפש יחפר. על מה? איזה דם שהנפש של הבהמה יוצא, זה מחפר. עכשיו, מה קרה? נתערב דם כשר שהקחת הדם שהנפש יוצאת מהדם הראשוני, בדם התמצית, באותו דם שפסול, אז הדין הוא ישפך גם הוא לעמה, גם הוא, כן? לעמה שוב פעם, גם כאן זה גזרה, שמה כיוון שהדם דומה לדם, אז יבוא הדם לזרוק גם אותו, כן? בסדר. רבי אליעזר במקרה זה מכשיר. הגמרא בדף ע"ט תסביר מה טעמו. כן? והגמרא תשאל האם רב אליעזר חולק על תנא קמא רק לעניין דם התמצית או גם לשאר הפסולים. אם לא נמלח, אם הכהן לא שאל שאלות, שאלת קידבק. כן? הוא לא שאל. התערבב לו אדם והוא זרק. אז לדעת כולם... נתן כשר, הקורבן באמת כן כשר, מפני, אפילו לתנא קמא, שהרי מדאורייתא, ברור שכשר הדם הזה, דם הנפש המעורב בדם התמצית, או בדם הפסולים, אם היה מעורב במים, היה נראה מראה דם, אז כמות כזאת, בעצם מדאורייתא, הרי זה דם כשר, והזריקה מועילה, רק חכמים גזרו שלא לזרוק תערובת כזאת לכתחילה, כמו ש... נראה בהמשך, וכבר אמרנו שמה הוא יזרוק את הדם הפסול בפני עצמו. בדיעבד לא גזרו. רשי, אומר רשי. בדף ע"ז עמוד א', אומר רשי. נתערב ביין, דם שנתערב במים יש מראה, כן. אם יתערב אדם ביין, שהוא אדום ואין מראה ניכר בו. רואים אותו יין כאילו הוא מים. אומר רשי, ועומדים, עומדים באלף זה הערכה, מעריכים. אם היה דם שנתערב כאן ניכר במים הללו, הוא קשר לזריקה. ודם הבהמה של חולין. אם דם שבמזרק המיועד לזריקה במזבח יתערב בדם בהמה של חולין, רואים אותו של חולין כאילו הוא מים. שוב פעם, עושים הערכה, רואים ועומדים אותו, אם היה דם הזבח ניכר כשר, ואף פי שהחולין רבים עליו, אין דם מבטל דם, זה רבי יהודה אומר, דמין במינו לא בטיל אפילו טיפה לתוך כלי גדול כשר לזריקה, נתערב, וכאן אנחנו עוברים רשי, ע"ח עמוד א', ודם פסולים, כגון ברובע ונרבה, זה פסול מעיקרו, עוד לפני שנכנס המקדש, או קורבן שהיה כשר ותוך כדי העבודה נפסל, או בנשחת חוט לזמנו, חוץ למקומו, ישפך לעמה, ואפילו הקשר רבה עליו, אפילו שדם הקורבן הוא יותר, וכן בדם התמצית ישפך למה, ואף על פי שדם הנפש רבה עליו, משום גזרה כמפרש בגמרא. רב אליעזר מכשיר, מפרש בגמרא. למה רשי אומר מפרש בגמרא? שלא תתעכב עכשיו, ותתחיל לחפש את הטעמים. רשי אומר, אני מסיבה של שיטה פרשנית, אני מעדיף לא להיכנס לסוגיה הזאת, נחכה לגמרא. לפעמים רש"י מקדים, אז כדי שמי שלומד בשלב הזה לא יתעכב, אז הוא מציין לך, חבל להתעכב, הגמרא תפרש ושם נתעכב. אם לא נמלח ונתן כשר, אפילו לתנא קמא, אפילו לכתחילה, אי לאו משום גזרה, היה מכשיר. יפה. הוראה, עכשיו הגמרא תדבר על החלק הראשון של המשנה. אנחנו נזכיר כאן, יש מושג, אתמול ראינו את הקטע הזה, כמה כמה בטיל, ראשון ראשון בטל. כלומר, אם נשפך נוזל מסוים לתוך נוזל אחר, אז אם זה נשפך בבת אחת כמות, אתה בא ואומר, יש רוב, אין רוב, מה המצב? אבל אם זה נשפך טיפה אחר טיפה, אז בעצם הטיפה הראשונה שנפלה, התבטלה. עוד טיפה, גם היא התבטלה. אמנם אחרי שנופלים מיליון טיפות, מתברר שהתערובת קיבלה רוב של היין, נגיד. אבל אנחנו במקרה כזה אומרים כמה כמה בטיל. זה לא חוזר ומתעורר. אתה אומר פקט, עכשיו בסדר, בהתחלה זה יתבטל. עכשיו יתברר שיש יותר טיפות מהחומר השני, אז זה יבטל את הדם. אנחנו אומרים לו כמה כמה בטיל. אז זה הסוגיה שתיראה, תשאל כאן. מה שאמרנו, יתערב, דווקא אם יתערב מים לתוך דם, אז אנחנו אומרים כמה כמה בטיל. ואז כל מים שנופלים בסופו של דבר מתבטלים בתוך הדם. אבל אם ההפך, אם יש מים ונופל לשם דם טיפה אחר טיפה לתוך המים, אז כאן לא יהיה כשר בגלל שכמה כמה בטיל. נראה את זה בגמרא. אנחנו בדף ע"ח עמוד א' בגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו שדם שנתערב במים כשר אם יש לו מראה מים לתערובת, אלא שנפלו מים לתוך דם. דווקא אם נפלו באמת מים, כן? אז מותר לנו לזרוק את התערובת הזאת כדם על המזבח. כמו שרש"י מסביר שכאשר נפלו מים לתוך דם, כל טיפה וטיפה, כמה כמה בטל, ראשון ראשון בטל, הוא מצטרף לדם. כן? הלאה, אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, לא שנו שדם שיתערב במים כשר, אם יש לו מרית מים, אלא שנפלו מים לתוך דם. אז כל טיפת מים שנופלת, אוטומטית מתבטלת בתשתית של הדם שנמצאת בכלי. אבל נפל דם לתוך מים. בכלי יש מים, מים לא קשרים להזעה על המזבח. ונפל דם, אמנם אחר כך התערובת הזאת קיבלה מראה דם. מצד מראה דם זה בסדר, אבל איך נוצר התערובת? טיפה אחר טיפה, נפל דם לתוך מים, אז פסולה התערובת. למה? ראשון, ראשון בטל. מופיע הרבה פעמים בתלמוד, כמה, כמה בטיל. ראשון זה כמה, בבא, כמה, כן? ראשון. כן, אז זה כך אומר רב חייא בשם רבי יוחנן. כל מה שאמרנו שתערובת מים ויין, מים ודם מכשירה את התערובת לזריקה על המזבח, לא פוסלת אותה, זה כאשר נפלו המים לתוך הדם, ולא כאשר הדם נפל לתוך המים. אומרת הגמרא, נראה רגע כאן רשי, רשי אומר לו שנו דאם יש בו מריד דם כשר, ואף על גב דרו במים, אלא שנפלו מים, אפילו שהרוב זה מים, זה כשר. למה? כי המראה הוא של דם, אלא שנפלו מים לתוך דם. ולעניין, זהו, גמרנו את רשי, אומר רשי, מסביר קטע נוסף בגמרא, יש דין של כיסוי דם. אנחנו יודעים, יש מצוות כיסוי הדם, אם אדם שוחט עוף או חיה טהורה, הרי חוץ מאשר מצוות השחיטה, יש מצוות כיסוי הדם בעפר. מאידך, אם שוחטים באימה, אין מצוות כיסוי הדם. עכשיו, מה יהיה אם אדם של הבהמה הזאת, שאני מחויב בכיסויה, יתערבב עם מים? עד איזה רמה אני מחויב להמשיך לחסות אותה? ברור שאם היא התערבבה בהמון מים, כבר לא רואים הרי דם, אני לא חייב לחסות. אז שמה, בוא נראה, זה שונה מדין של דם לקורבן הזעה על המזבח. ולמה? מיד נראה. אמר רבה, ולעניין כיסוי דם של חיה ועוף אינו כן. אלא מה הדין? אם נפל אדם לתוך מים, אז חייבת התערובת בכיסוי, גם אם קודם נפל מים לתוך דם או דם לתוך מים, בכל מצב אנחנו לא אומרים כמה כמה בטל, לפי שאין תורה דיחוי במצוות. יש לנו כלל כזה. אנחנו אומרים, יש לנו כלל כזה, שמתי אנחנו אומרים כמה כמה בטל לא במצווה? למשל בקודשים, אתה בא ואומר, יש דיחוי בקודשים, מה זה? אם נפל, אמרנו, אם נופל דם לתוך מים, כמה כמה בטל. אבל אם נופל מיליון טיפות דם לתוך מים, נכון, בשלב הראשון המים היו הרוב, אבל במשך הזמן, עוד טיפה, נוצר מצב שתערוב את המים הזאת עם הדם, הדם הוא הרוב. אבל יש לנו בקורבנות כלל, כיוון שיתחי, הוא לא יכול לחזור לקדמותו. כלומר, קורבן שנפסל, כבר, אפילו שאחר כך הוסר הפסול שלו, הוא ממשיך להיות פסול. אז כאן, ברגע שנשפך דם לתוך מים, טיפה אחר טיפה, אז היה שלב בטיפות 1, 2, 3, 10, 50, שהמים ביטלו את הדם שאתה מטפטף אותם לתוך המים. נכון, אחרי ששמת, אני יודע, 10,000 טיפות, עכשיו התהפכו היוצרות, והתערובת הזאת הופכת להיות רוב דם, אבל כבר נדחה. כיוון שהוא נדחה קודם, אמרנו כמה כמה בטיל. אבל במצווה כמו כיסוי הדם, אנחנו אומרים תכלס, נכון. שואלים את השאלה, נקרא לזה המעבדתית, או הפיזיקלית, מה הרוב כאן? נכון זה כמה כמה, אבל בסופו של דבר, עכשיו שנשפכו שם, אם אתה שופך לתוך מים טיפות דם, האם חייב בכיסוי מדין כיסוי של אופך היה? אנחנו באים ואומרים תכלס, אם בסופו של דבר יש כאן יותר טיפות דם מאשר טיפות מים, אז אתה חייב בכיסוי, כי במצווה לא אומרים דיחוי. עכשיו, החיוב הזה של כיסוי הדם חוזר ומתעורר מחדש, ואנחנו אומרים, חוזר ונאור, היינו ההתחייבות לחסות דם. זה מה שהוא אומר כאן. יפה. כן. כן. התוספות בעבודה זרה אומרים כמה כמה בטל, זה דף בדף האינזיין שם אומרים, זה דווקא בקילוח דק. אז אתה אומר כמה כמה בטל. אבל בקילוח רציף, היינו בשפיחה של כמות הנשפח שהוא מקלח כמו צינור, לא אומרים כמה כמה בטיל, כי זה נותן לנו, כן? מסיבית. בצורה מסיבית. יש שיטה של רבינו תם שאומר שכילוח, מה שאמרנו זה כאן טיפה אחר טיפה, אבל כילוח דק, גם אם הוא דק, אם הוא רצוף, לא אומרים כמה כמה בטיל, כאילו זה מתחבר להמשכיות. אם כל הזמן זה זורם, לא אומרים כמה כמה בטיל, כי הכילוח מחבר את התחתון לעליון. אז זה שיטה מיוחדת. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, הפיגול, תערובת שהיא, אמנם עכשיו לא מדברים על תערובת של נוזלים של דם, אבל ממשיכים את הרעיון של תערובת. יש כאן תערובת שלוש חתיכות, אז כל הראשונים מסבירים שזה לא צריך בשביל הדוגמה שלוש חתיכות, מספיק שתיים. או זה רק בגלל שתמיד בשס, תוספות מדבר קצת על העניין שרשי מזכיר בגרסה שלוש, כמו שמופיע אצלנו כאן בגמרא, מיד תבינו למה בעצם צריך להיות רק שתיים. זאת אומרת, אפשר שיהיה שלוש, אבל בשלוש זה לא חידוש. עניין של ביטול, חתיכה מול חתיכה. אז כאן, יש כאן שלושה סוגי איסור. פיגול, אנחנו יודעים מה זה. שבזמן אחת מארבע עבודות, חשב מחשבת חוץ לזמנו, נותר. כל קורבן יש לו זמן של הכתרה ושל אכילה. עבר את הזמן, זה נותר תמה. בשר קודשים שנטמא. עכשיו, מה קרה? הוא לקח חתיכה כזית של נגיד פיגול, כזית של נותר. לפי גרסת תוספות ומשהו שבסופו של דבר גם רש"י מסכים, שניים התערבבו אחד בשני. או פיגול ונותר, או נותר וטמא, או פיגול וטמא. בעצם זה אותו בשר. זה מין במינו, רק זה לא נוזלי. זה דבר יבש מה שנקרא, גוש. עכשיו, התערבבו שניים מהם. מה הבעיה שמתעוררת כאן? הפיגול והנותר והטמא, שבללן זה בזה והאכלן. כן? רש"י משמע שלא גורס את המילה וטמא. כן? מיד אנחנו נראה. מה מדובר כאן? שלקח כזית מכל אחת מהם ונתן לתוך פיו ולעשם ביחד ובלעם. כן? לא הכוונה דווקא שהוא בולל קודם, אלא על ידי המיקסר של הלשון והשיניים הם מתערבבים זה בזה. פתור. עכשיו, בעצם אם הוא אוכל פיגול או נותר או טמא, אז על פיגול ונותר הוא חייב קראת. ואם יתרו בהם במקום קראת על מלכות, הם מקבלים במקום הקראת מלכות. אבל יש כלל, כל עונש שאתה נותן לבן אדם צריך להיות התראה ברורה על מה אתה מזהיר אותו. וכאן יש בעיה שזה נקרא התראה צפק. למה? אמר יש לקיש, הפיגול והנותר והטמא, רש"י אומר שניים מהם, לא צריך גם הטמא, שבללם זה בזה והחלן, מי שאוכל פטור, אפילו אם היו עדים שיתרו בו מראש, שאם הוא יאכל את הבשר, ילכה משום איסור פיגול, או משום איסור, ומשום איסור נותר, כי הוא מחזיק שתי חתיכות. למה? אי אפשר שלא ירבה מין על חברו, ויבטלנו. כשהוא לועס את שתי החתיכות, נוצר מצב שאחד מתערבב בשני. אז בעצם אין כאן כזית מלא, ויכול להיות הבליעה החלקית הראשונה, יש בה רוב של נותר, והכזית השני רוב של פיגול. וכן על זה הדרך. אז לכן זה נקרא כאילו התראת ספק. כך רש"י אומר. נראה כאן מה שהגמרא ממשיכה ונראה רש"י. מה זה?
הוא אוכל כמה זיתים, ארבעה זיתים.
או, בסדר. לכן מעמידים כשהוא אכל כזית וכזית. כי אי אפשר לצמצם בדיוק שיש כאן כזית. לפעמים יש אחד קצת יותר והשני פחות, אי אפשר בדיוק על המילימטר. שמע מן התלת. אומרת הגמרא, אנחנו נראה עוד מטרה שהיא להבהרת הנושא הזה. שמע מן התלת, מהדין הזה שאומר יש לקיש, על פיגול ונותר שהתערבבו זה בזה, שומעים שלושה דינים, שלושה דברים. שמע מינה, איסורים מבטלים זה את זה. לא רק אתר באיסור. אנחנו עד היום דנים אתר באיסור, אז אנחנו אומרים שאחד מבטל את השני. כאן שני הדברים אסורים, גם הפיגול וגם הנותר, שניהם דברים אסורים, ואתה שומע שיש מושג שרוב וביטול גם איסור באיסור. א', שהרי הפיגול מבטל את הנותר, או הנותר מבטל את הפיגול, למרות ששניהם אסורים. או, הייתי חושב שלא נאמרה תורת ביטול רק בתערובת איסור ויתר. נגיד, חתיכת איסור, בשר אסור, לתוך סיר גדול של בשר מותר. כן? אבל איסור לא יכול לבטל איסור ממין אחר. כך רש"י אומר. כן? הרי שניהם אסורים. בסופו של דבר זה שני איסורים שונים. טוב, אז כאן רואים חידוש שגם איסור באיסור מתבטל. דבר נוסף, שמע מינה נותן טעם לאו ברוב לאו דאורייתא. כלומר, אם נגיד שתי חתיכות התערבבו באחד וזה ממשיך לתת טעם, אנחנו יודעים שטעם זה עד 60, פי 60 זה נותן טעם. מדין תורה בעצם כמה צריך שיהיה רוב? שניים, אם יש שני חתיכות איסור שנפל בהם חתיכה אחת, אז זה אסור. אם חתיכת איסור נפלה בתוך שתי חתיכות יתר, זה מותר. אחרי רבים להטות, זה הדין דאורייתא בדרך כלל בכל האיסורים. כל הגדרים של 60, 100, לא בטל, כן בטל, זה דיני דרבנן. אז שמע מינה שנותן טעם, למרות שזה ממשיך לתת טעם, והוא מיעוט בתוך התערובת, אז לאו דאורייתא. זה רק חומרה דרבנן. למה? מפני שבתערובת שאנחנו מדברים כאן, אז אפילו שיתערבבו חתיכת נותר בפיגול, אז יכול להיות עוד קצת כמה גרמים שיש באחד יותר על חברו, הוא בדרך כלל יישא גם כן, הרי הטעם נשאר, הטעם של החתיכה, של הנותר, או של, נגיד, זה עשית צלי וזה עשית גולש. נשאר הטעם, ובכל אופן אתה אומר שהוא לא לוקה, מפני שמדאורייתא מה שגובר זה הרוב, לא הטעם. דבר שלישי, הוא שמע מינה, התראה ספק, לשמע התראה. ואין מקבלים מלכות או מיטה. יפה. אז נראה כאן את רשי, ואולי בסוף נזכיר כאן את הערות של תוספות. אומר רשי. אומר רשי, ולעניין כיסוי, רשי בשורות הצרות שורה חמישית, כיסוי אדם שחייבים באופך היד, אתנה נמי חי גבנה, נתערב, כן? נתערב במים, אם יש בו מרי דם, חייב לחסות בפרק כיסוי הדם. אינו כן, אפילו נתן דם לתוך מים, לא אומרים כמה כמה בטיל. אם בסופו של דבר ירד הרבה טיפות דם למים, למרות כמה כמה בטיל, חייב לחסות ולא אומרים כמה כמה בטיל, לפי שאין דיחוי במצוות. דף על פי שנדחה טיפה ראשונה והתבטל, שנפל לתוך המים ולא היה מריתה ניכר, ועוד טיפה כנל, אז שהגעת לסך 10,000 טיפות נעברות, שעכשיו יש איזה מראה מים, מראה דם. אבל זה כבר עבר תהליך התבטלות. אפילו אחי כי אדר נפל טיפה שנייה חוזרת ראשונה וניורה להצטרף עמה. וכי נפל כמות כזאת של דם לתוך המים, עד שהפכו מים למראה דם, חוזר ונאור. ונראה לכיסוי, והוא ראוי כן לכיסוי אפר. ולא אמרי נאויל ונדחה אתכם, לא שייך דיחוי אלא בדבר קדושה, כמו קורבנות, שבללן זה בזה, אומר פיגול ונותר שבללן זה בזה, תשימו לב הרשי, כזית מהנותר וכזית מהפיגול, ונתן לתוך פיו, פטור ממלכות, אפילו יתרו בו, אי אפשר שלא ירבה מין על חברו, כשהוא לועס אותה בפיו, נבלע מין לתוך חברו, מיעוטו של זה ברובו של זה, הוא בטל המיעוט ברוב, והבטל בכל מין נוסף על המבטל, ונקרא בשמו ונגרע ממנו, ואי אפשר לכוון שלא יהיה ממין האחד, בטל בחברו יותר ממה שבטל ממין חברו בו, נמצא שאין באותו מין כשיעור, דבציר לי שיעור, לא ידינן אי מיני הוא בצר לי, וכי אנחנו לא יודעים איזה, האם הנותר יהיה לו פחות משיעור? הרי שאתה לא עס, אתה מבטל אחד בשני, יכול להיות שהיה כאן מצב שבלעת חתיכה של נותר, כשיש בו מיעוט של פיגול, אבל בסופו של דבר לא נותר כמות לבליעה השנייה שיהיה בה כזית של פיגול, אז ככה שאנחנו לא יודעים איזה איסור עובר. מיין התרבה, צריך לטרות בו משום האיסור, ילקח כמעט רובי משום פיגול, והתרת ספק דילמה, לא בדידי תה וחיובה. אולי דווקא בנותר יהיה הכזית, וכן אם תטרה בו משום נותר, אז גם כן אולי הפיגול הוא יהיה, ואף על גב במסקנה ודאי אחד מיני הוא עבר, הרי בסופו של דבר אחד מהם הוא כן בלה, כן? אחד מהם הוא כן בלש כזית של איסור. אבל בשעת התראה שהעידים יתרו בו, לא ידעו להגיד לו מה אתה, על מה אתה תעבור ומה לא תעבור. יש כלל שכל עונש שאתה נותן מיטה או מלכות צריך להתרות. העידים צריכים להתרות בעבריין. אם לא יתרו בו ולא אמר אף על פי כן אני עושה, צריך לטרות בו, זה אסור לעשות, והעונש הוא כזה וכזה, מלכות, או העונש מיטה. והוא צריך להגיד, אני, איך אומרים, מצפצף, שם פס, אני עושה למרות הכל, אז הוא יקבל את העונש. אז כאן, העדים לא יודעים מה להגיד לו, כי אם הם יגיד לו, כל מה שאתה עושה זה לא נקרא התראה, הם צריכים להגיד לו, תשמע, אתה בולע, נותר, תקבל. אבל הם לא יודעים בזמן שמטרים בו שהוא יבלע כזית נותר. אולי דווקא התערובת של הפיגול היא תהיה הדומיננטית. שמע מינה, עוד דבר, איסורים מבטלים זה את זה, כאיך הדתר מבטל איסור, לא אמרים, אין איסור לא מבטל איסור, שמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא. אמרנו ששומעים כאן שלוש הלכות. עד אמור רבנן בכל דוכתה, דוכתה בארמית זה מקום, בכל מקום איסור הנותן טעם באתר אוסרו, ואף על פי שהאתר ברוב, לאו דאורייתא הוא ללקוט עליו, דאי דאורייתא, נעינה מידי רבי מין על חברו, מכל מקום תמה יאי, ואיקה תמה דשיעור שלם, וכסל כדר תחשת, אפילו פיגול ונותר מבית מינים, שטעמו של זה ניכר בזה, אינה מפתור לריש לקיש, כגון אי בשר, ואי שערי מנחה. כן. או. יפה. כאן הוא אמר, כדי שייתן, זה באמת מה שאתה מאיר, אבל כדי שיהיה מין שלא במינו, כי אם זה בשר בבשר, אז זה לא שייך טעם. אז לכן אומר מנחה, בהסבר הראשון מנחה, שהוא קורבן בבשר קורבן, אז זה אחד נותן טעם בשני, אינו דומה הטעם של הסולת לטעם של הבשר. כן, אבל כאן זה פיגול וכאן זה נותר, זה שני איסורים שונים, רק הוא רצה להציג
נותר. שני מקרים שזה נותר, הבשר נותר והמנחה.
לא, כאן זה לא בעיה.
הוא אומר את זה. גם ככה הוא אומר. שני טעמים.
לאפילו פיגול ונותר מבית מינים את האוזן נקרא בזה, נעמי פתור של כגון אי בשר והיה שערי מנחה. כן, אחד זה פיגול והשני שערי מנחה. לא, התערב פיגול בנותר, זה הפשט. כן, אז עכשיו, מה אמרנו החידוש השני? אמרנו כאן שלושה חידושים, שמע מנטלת, נותן טעם ברוב לאו דאורייתא, סליחה, איסורים מבטלים זה את זה, ואמרנו נותן טעם ברוב לאו דאורייתא. אם יש רוב, אפילו שיש בו טעם, זה בטל, כי אחרי רבים להטות, בסדר. זה הדבר השני. הגמרא רוצה להקשות מה שריש לקיש אומר את החידוש הזה, שטעם לאו דאורייתא, טעם כעיקר לאו דאורייתא. מה תברא בה? כאן נקדים כאן הקדמה ונאמר, יש לנו דין של חלה. ממה מפרישים חלה? מחמשת מיני דגן. יש לנו דין, מתקרבים כבר לחג הפסח, דין של אכילת מצה. ממה חייבים באכילת מצה? אם אחד יאכל מצה מתירס, קמח תירס, לא יצא ידי חובה. מי שאוכל קטניות יכול לעשות מצות מתירס, אבל לא לקיום המצווה. הבעיה עם אורז. באורז יש מחלוקת מאיזה מין הוא, האם הוא מין קטניות או מין דגן. אם אומרים שהוא מין דגן, אז נפקמינה, אפשר להפריש ממנו, צריך להפריש ממנו חלה, אפשר לאכול ממנו מצות, וגם אם הוא החמיץ, חייבים עליה, על אכילי חמץ. הגמרא אומרת שאורז, קטניות, הן מסריחות, לא מחמיצות. אז מי שאומר שאורז הוא מין דגן, יש נפקמינה גם בברכה. אתם יודעים, מתלבטים איזה ברכה מברכים על אורז. האם מזונות? או בורא פרי האדמה. אנחנו פוסקים אורז, ראשי תיבות, אמן. אורז, מזונות, נפשות. הברכה הראשונה זה כמו דגן, והברכה האחרונה זה כמו ירקות וקטניות שאוכלים, שבסוף מרשים נפשות. ראשי תיבות, אמן. אורז, מזונות, נפשות. מזונות זה ברכה ראשונה, נפשות, ברכה אחרונה. יפה. עכשיו, הגמרא שואלת, מה אתה אמרת חידוש? שנותן טעם ברוב, לאו דאורייתא. מה טיב רבה? בא רבה ומקשה ממשנה מסכת חלה. מה יהיה אם הוא עשה עיסה מן חיטים? אנחנו יודעים שזה חיה בחלה. עשה עיסה מן חיטים ומן אורז. אבל מה הבעיה? חלק הוא נתן חיטים וחלק הוא נתן אורז. אז אנחנו, המבחן הוא כזה, אם יש בה טעם דגן, חייבת בחלה. כן? כמו שכתוב, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה. רק מחמשת מדני דגן, מה עם חמשת מדני דגן? דרך אגב, חיטים וסעורים, שיבולת שואל וכוסמת ושיפון. אלו חמשת מדני דגן שחייבים. אז עיסה שעשויה כולה מאורז, או מטירס, או מכל סומסומים, כל מיני דברים אחרים, ודאי שפטור. אבל אם זה מעורב מחיטים ואורז, יש שם טעם דגן, אומרת המשנה, חייבת. אם יש בה טעם דגן, חייב לחלה, אף על גב, דרובה אורז. אם אתה טוען שטעם כעיקר לאו דאורייתא, אם יש רוב, אז כבר זה בטל, מה פתאום היא חייבת בחלה? הרי יש רוב של אורז. אז למה העיסה הזאת חייבת בחלה? נכון, יש בו טעם של אורז. אבל חייבת בחלה, אף על גב, יש כאן גם חיטה, אבל הרוב הוא אורז. אם אתה טוען כשיש רוב, אפילו הטעם, יש בו טעם של אורז, חייבת בחלה, סימן שטעם כעיקר דאורייתא, ולא כמו שאמרת קודם, טעם כעיקר לאו דאורייתא. ברור, או שנסביר עוד פעם. מה אמרנו קודם? בריש לקיש אמר הוכחה. כל דבר שבטל ברוב, מה זה רוב? אפילו, איך אומרים, רוב של אחד הוא גם רוב, 51%. אנחנו אומרים מדאורייתא בטל, גמרנו. אפילו שאתה אומר, אני מרגיש את הטעם של האיסור בזה. אומר, לא, אנחנו מסתכלים רוב או לא רוב. מדרבנן צריך טעם גם. אז מדאורייתא לא מעניין אותי הטעם. אז שואלת הגמרא, במשנה בחלה ראינו שהרי הפרשת חלה היא רק מחמש בני דגן, ולא מאורס. ואם היה תערובת של חיטה עם אורס, כשרוב החומר הוא אורס, כן? והמיעוט הוא חיטה, כן? אם יש בתערובת טעם של דגן, של תבועה, של חיטים, הרי חייבת בחלה. הוא אומר, למה? אם אמרת שהקובע זה הרוב ולא הטעם, היה צריך להיות שפטור מחלה, כי הרוב כאן הוא אורס. אלא מה אתה אומר, יש עוד את הטעם של החיטים, של הדגן? מה מעניין אותי? הרי דאורייתא מצוות הפרשת חלה, זה טעם כעיקר, לאו דאורייתא. אומרת הגמרא, אני יכול לנפנף אותך מהקושיה ולהגיד מדרבנן. יש הפרשת חלה מדאורייתא, ובאמת כאן אין דאורייתא. מדוע? כי הרוב הוא אורז, כי טעם כעיקר, לאו דאורייתא. מה שכתוב שם במשנה במסכת חלה חייבת מדרבנן. שואלת הגמרא, מה? אתה רוצה להסביר שהמשנה בחלה נדעות על דרבנן ולא על דאורייתא? בוא נבדוק את זה. ניקח את החלק השני של המשנה ונראה אם אפשר להסביר על זה על דרבנן. יחי עם הסיפה, אדם יוצא בידי חובתו בפסח. כיוון, מה אתה אומר? אם הרוב הוא אורז בעיסה הזאת, והמיעוט הוא דגן, נגיד חיטים, ויש בזה טעם של חיטה, הרוב של החומר זה אורז, יוצאים ידי חובה בפסח, ואם אתה טוען שטעם כעיקר לאו דאורייתא, איך יוצאים ידי חובתו בפסח? הרי הרוב הוא אורז. יוצא שהוא אוכל מצה, לא מאורז.
לא מדגן.
כן. איך הוא יוצא ידי חובה? הרי מצוות אכילת מצה זה מהדאורייתא. אז כאן כבר לא תוכל לשחק עם זה. עונה הגמרא ואומרת, עברנו לדף ע"ח עמוד ב', אלא מין... לכן הגמרא חוזרת מהדקדוק השני. לא. מה שאמר יש לקיש, טעם כעיקר לאו דאורייתא, אם יש רוב, לא מעניין אותי הטעם, אנחנו שמים את זה בסוגריים. אלא, הדקדוק השני נופל, אלא מין ברוב שאינו מינו, למשל, אם יתערבב בשר בלחם, כן? אז זה בתמה. אנחנו הולכים לפי הטעם, לא מספיק רוב. אז מי שיוכל תערובת כזאת יקבל מלכות, כמו כן ניסה שעשויה מחיטים ואורז שהם שני מינים שונים, אדם יוצא ידי חובתו בפסח בגלל שבמין בשינו מינו הטעם כעיקר דאורייתא. אבל ריש לקיש מדבר על פיגול ונותר ששניהם הם מין אחד, שניהם בשר, אז מין במינו ברובה, באמת, במין בשינו מינו טעם כעיקר דאורייתא, אבל מין במינו, כמו אצלנו שנתערב בשר נותר בבשר פיגול, ששניהם בשר, אז זה באמת, אין לנו טעם, כי לא שייך כאן טעם, זה בשר וזה בשר. אינו מחייב את האוכל רק ברובה, אם האיסור הוא רוב בתערובת, אבל אם מיעוט המעורב במינו הטבעי, בטל ברוב, לכן אמר יש לקיש, שמי שאוכל את הבלילה פטור ממלכות, שאי אפשר שלא ירבה אם הוא לקח בדיוק שני כזיתים, אחד מפיגול, אחד מנותר, שלא ירבה מין על חברו ויבטלנו. שואלת הגמרא, עכשיו אנחנו שואלים שאלה, למה מין במינו? מה אמרת? מין בשינו מינו, בתר תמה. לא מספיק רוב, מי דאורייתא, טעם כעיקר דאורייתא. אבל מין במינו. אין לנו אפשרות לבדוק את הטעם. למה? מפני שזה אותו טעם. בשר של קורבן שהוא פיגול, ובשר של קורבן שהוא נותר, זה אותו בשר. רק זה שני איסורים שונים. אז כאן אתה אומר שהקובע זה הרוב ואין טעם. כי הוא אומר למה? הרי במשנה ראינו את המושג רואים. רואים רואים, כאילו. זאת אומרת, בוא, כמו דם, מים שהתערבו ב... יין שיתערב בתוך דם, אז אתה אומר, רואים את היין כאילו מים. אז בוא תגיד גם כאן, רואים את הבשר האחד כאילו קמח, כאילו סולט. ואז תאפשר לו גם להגיד, טעם כעיקר, דאורייתא גם במין בשינו מינו. שואלת הגמרא, למה לא נשאר מין במינו, כאילו מין בשינו מינו? כן. כמו שלמדנו דתנן במשנה שלנו, נתערב דם של קורבן ביין, רואים אותו כאילו הוא מים, זה מה שלמדנו במשנה. אז גם כאן תגיד, התערבב כזית של נותר בכזית של פיגול, נגיד שאחד מהם הוא כאילו מנחה, שיש בו טעם שונה, ואז המבחן יהיה מה היה קורה בכמות כזאת, במין בשינו מינו, יהיה אותו דין במין במינו, אז סתם כעיקר יהיה גם כן דאורייתא, גם במין במינו. מה אליו? האם אין הכוונה שרואים אותו ליין כאילו הוא מים? היינו רואים את היין כאילו הוא מים, ואם אמרו שמראה דם היה ניכר במים, אז קשרו לזריקה. אז אם כן, רואים שמשארים מין במינו כאילו היה מין בשינו מינו. כן? אומרת, ואז למה אצלנו לא תשאר בשני סוגי בשר? הרי תגיד גם כן שטעם כעיקר גם במין בשינו מינו עובד. אומרת הגמרא, לא, אין כוונת המשנה מה שאמרנו במשנה, שנתערב ביין רואים אותו כאילו מים, הכוונה כאילו את היין רואים כאילו מים. לא. אין הכוונה באמת שרואים את היין כאילו מים. באמת אין משארים מין במינו כמו ש... כאילו מין בשינו מינו. אלא מה שהמשנה דיברה זה משהו אחר. רואים אותו לדם כאילו הוא מים. כיוון שגוון הדם לא ניכר ביין והוא מיעוט בתערובת, אז בטל הדם ברוב והוא פסול כמו מים באלמה שהם פסולים מזריקה. דוחה הגמרא, איך אתה יכול להסביר הסבר כזה במשנה? היא אחי בטל מבעלי. מה זה הביטוי? רואים אותו כאילו מים, יגידו בטל. היה צריך להגיד פשטות ובקיצור שאדם בטל, מה ראתה המשנה להמשיל את הדם במים? כן, לכאורה פשוט, אומרת הגמרא, ברור שהכוונה שרואים את היין כאילו מים, כמו שהמקשה סבא, אומרת הגמרא, ועוד, עוד קושיה, תניא רב יהודה אומר, רואים אותו, אם ירבב יין לבן במים, בעצם במראה, יין הלבן והמים זה אותו צבע, נגיד ערק, זה כמו מים, יין לבן גם כן כמו מים, יש יין צהוב, יש יין אדום, יש יין לבן, יין חיווריאן, זה נקרא, יין לבן.
זה
יין
אורז
בדרך כלל. אה? כן? לא, מדברים מגפן. אומרת הגמרא, ועוד, תניא רב יהודה אומר, רואים אותו, יין לבן שהתערבב במים, או חלב שהתערב במים, אז כאילו יין אדום, אם דהמראו, אם היה המראה של היין האדום דוהה במים כשר, אז שם מדברים לגבי דיני טבילת כלי, שאתה רוצה לדבול דלי בתוך המים ויש בו יין או יש בו חלב, וצריך שהכלי יקבל את כל המים מבפנים ומבחוץ, אבל יש בו תחולה, הוא מוריד אותו כך למים שיש בו חלב, או הוא מוריד אותו כך לתוך המים שיש בו יין לבן. אז בעצם המים של המקווה עטפו אותו רק מבחוץ, לא מבפנים. אז שם אנחנו רואים, רבי יהודה אומר, רואים אותו כאילו הוא יין אדום, אם כתוצאה מהטבילה בתוך כמות היין הלבן בתוך הדלי, היא כזאת שאם היה בו יין אדום, המים שהיו, נגיד, הנה זה הדלי. אם היה כמות כזאת, כמו שאתם רואים, יין אדום, והייתי מכניס זה למקווה, אז כמות המים של המקווה שאתה נכנסת כאן הייתה דוהה, היה מראה היין היה נחלש, והיה מראה הוא לא כמראה יין, אז זה מתבטל, ואז המקווה הכשיר את הדלי, כי בעצם החוצץ הזה שנקרא יין התבטל, אבל אם היה יין עד, נגיד, איפה שאני שם את האצבע, ואני מכניס את זה בתוך המקווה, אז המים, אלא אם כן אני אשפוך, אבל אם אני לא שופך, שם אותו כך, המים לא יבטלו את צבע היין שבתוכו. אז כאן, אז גם ביין לבן, שאתה לא יודע להבחין, זה יהיה הטסט, שם כתוב ככה. ועוד, תניא, רבי יהודה אומר, רואים את היין הלבן או את החלב שבתוך הדלי, כאילו הוא יין אדום. אם דיאמר, הרי הוא כשר, עלתה טבילת הכלי. ואם לאו, אם היין לא השתנה, פסול. אז זה הברייתא, אז מה רואים? שמשארים יין לבן או חלב שמעורב במים, שהוא דומה למריתו של המים, עכשיו מין במינו. נכון, זה משהו אחר, זה יין וזה מים, אבל במראה, כמו שיש מין במינו בטעם, יש גם מין במינו מצד המראה, כי יין לבן זה כמו מים, וחלב זה כמו מים. אז מכאן רואים שגם במין בשאינו מינו, אנחנו אומרים רואים, אז אם כן, נאלצנו להודות שלפי משנתנו, ברור, ולפי רב יהודה בברייתא משארים מין במינו, כמו מין שאינו מינו. אז מה אמר ריש לקיש? מה אמר ריש לקיש בדין השני? הוא אמר, כן, מה הוא אמר? אתם זוכרים את הדין השני שאנחנו מבטלים אותו? אמר ככה, תם כעיקר לאו דאורייתא, זה מה שהוא אמר. תם, אם יש רוב, תם כעיקר לאו דאורייתא, אז הוא אומר, בעצם מה שאמר ריש לקיש שתם כעיקר לאו דאורייתא, האם, אז אמרנו שמשארים מין במינו כמין בשאינו מינו. זה בעצם מחלוקת תנאים. איפה ראינו? דתניא. דלי, אם יש דלי שנטמא, שיש בו יין לבן או חלב והדבילו, בלי לשפוך קודם את מה שבתוך הדלי, הולכים אחר הרוב. כן, אם הדלי לא מלא ברוב של יין לבן או חלב, אז כשהשקיע במקווה את הדלי והתמלא בתוך הדלי מים של המקווה, אז הוא מתרבה יותר מהתחולה של היין או החלב. אז כיוון שמראה היין הלבן או החלב לא ניכר במים, הם מתבטלים במים ברוב כלשהו. ורבי יהודה אומר, רואים כאילו יין אדום. אם דיהם הרי הוא כשר, חושבים מה היה קורה בכמות הזאת של היין הלבן או החלב, אם היה כאן, נקרא לזה, אם היה כאן יין אדום. אם דיהם הרי הוא כשר, ואם לאו פסול לא עלתה התבילה, עד כאן הברייתא. אז מה יוצא? שחכמים חולקים על רבי יהודה, ולדעתם לא רואים יין לבן כאילו אדום, ולא משארים מין במינו. מצד המראה זה נקרא מין במינו, כי יין לבן זה כמו מים, כמין בשינו מינו. אז ריש לקיש שאמר שלא משארים במין במינו, שתם כעיקר ולאו דאורייתא במין במינו, זה הוא יחיע כמו חכמים. לכן הוא הורה שבשר פיגול ובשר נותר שהם מין במינו ושווים בטעמה, מבטלים זה את זה ברוב כלשהו, לא אפילו שנשאר טעם, אילו היית הופך אותם לשני מינים שונים, לא אומרים את הדבר, כי הם סוברים כחכמים. שואלת הגמרא קושיה על הברייתא, סתירה ורמיני. יש משנה מפורשת, דלי, אנחנו רוצים להכשיר קצת במקוואות, הלכות הכשרת כלים. רוצים להטביל דביעים בתוך מקווה. אז בדרך כלל, אם אתה רוצה להטביל, אסור שיהיה חציצה. מה זה חציצה? אם יש כאן משהו שלא מאפשר את הטבילה של המים לגעת בכלי, אז זה מונע את הטבלת הכלי. יש לנו בעיה עם זה. אז כדי שאתה תוכל להטביל, אתה צריך לנקות אותו. מה יהיה אם יש בתוך התלי נוזלים, כמו שראינו עכשיו, יין או חלב או משקה אחר? אז אמרנו, המבחן הוא כמה כמות התחולה יש בפנים, אם זה מתבטל או לא מתבטל. אבל מה יהיה אם יש שם נוזלים אחרים, למשל, רוק? מה מאפיין את רוק? הוא סמיך, הוא סמיך יותר.
דביק.
דביק, דתניה. דלי... לא, ורמינו, משנה מסכת מקוואות פרק י' משנה ו', דלי שהוא מלא רוקין, כן? רוק. מעניין, במשנה כתוב משקין, והדבילו כאילו לא טבל. למה? שהרוק הוא סמיך, ואז הוא חוצץ במי המקווה. אז הוא לא מתבטל, הוא נשאר בתוך הכוס. כן? אז אפילו אם יש שכבה דקה, הכוס לא מלא ברוק. מספיק שיש כמות כזאת, אפילו פחות מזה, של רוק. המים לא מגיעים לתחתית הכלי מבפנים. אז זה לא מכשיר את הכלי, את הדלי. או, למה, אז למה הוא אומר מלא? לאו דווקא. כדי, בשביל הבבא הבאה, כן? ששם הוא דיבר על מי רגליים, כמו שנראה בהמשך. דלי שהוא מלא, חוק, לאו דווקא מלא. אומרים המפרשים, אפילו אם יש שכבה דקה, והתבילו כאילו לא טבל. למה? כי הרוק הוא אב, הוא סמיך, והוא גורם לחציצה בפני מי המקווה. כן? או, אבל אם היה החלק השני, אומר את המשנה, מי רגליים, אם היה בדלי מי רגליים, נגיד שזה דלי שמשמש כאבית, אז לא היה שירותים בבית. היו משתמשים בכל מיני דליים, אז בלילה אי אפשר לצאת מחוץ לעיר, היה שירותים מחוץ לעיר. מי רגליים, אם היה בדלי מי רגליים, עלתה תבילתו. למה? כי מי רגליים זה נחשב מין מים. למרות שהמראה שלהם שונה, משאר מים, רואים אותו כאילו הם מים. ושעברו מי המקווה, ויש השקה מה שנקרא. למשל, אם אתה ממלא מקווה במים שאובים, ואתה רוצה להכשיר אותם, אתה יוצר ממים שאינם שאובים השקה. איך זה היום יש במקוואות בורות, ששם מרכזים מי גשמים, וכל פעם שממלאים את המקווה במים שאובים, יש שם חור כשפרופרת הנוד, היינו, זה המינימום בשביל לעשות השקה. מעניין, בבדיקות במצדה, במקוואות, אז הרב גורן ירד שם לכל מיני כוחים ובדק מקוואות שונים, אז יש מחלוקת לגבי
כמה זה שפופר את הנות, שתי אצבעות, מחלוקת אחרונים, אז הוא ראה שזה השיעור של רב חיים נאה הוא המדויק. על כל פנים, זה יוצר השקה. ברגע שמים מהבור של מים גשמים משיק, משיק היינו באותו גובה ונפגשים שני המים, הוא יוצר הכשרה. על ידי זה מכשיר את כל המקווה של המים השאובים. אותו דבר, מי רגליים, כיוון יש להם דין של מים, אז ברגע ששמת, אפילו שהדלי מלא כולו עד למעלה, ושמת אותו בצורה כזאת, כמו שאני מחזיק את הכוס לתוך המקווה והוצאת אותו, אנחנו אומרים זה קשר. למה? כי הייתה השקה של המקווה למי הרגליים, ואם מי הרגליים משווים כמים, לא אכפת לי שהמים לא הגיעו לנגיעה של פנים הדלי, כיוון שיש כאן השקה. רואים אותו כאילו הם מים, ואז יש כאן השקה. דין שלישי, היה מלא מי חטאת. מי חטאת מה זה? זה מים שעשו בתוכם אפר פרה אדומה. מי מעיין. והם חשובים בגלל קדושתם, אז הם לא יכולים לקבל את הפטנט של השקה. לא מתבטלים למקווה בהשקה לבדה. אז לא יתבטלו המים האלו, מי חטאת יש בהם אפר פרה אדומה, עד שירבו המים. אם אמרנו לגבי רוק, שאפילו יש שכבה דקה, אז זה סמיך, זה לא, אפילו שיש רוב מים, לא מתבטל. אם אמרנו בדין של מי רגליים, לא צריך אפילו הדלי מלא, יש השקה, והרי זה טהור הדלי. וכאן אנחנו אומרים משהו ביניים, אם הדלי מלא מי חטאת, אז כיוון שמה ותומה חשובים משום קדושתם, לא מתבטלים למקווה בהשקה לבד. אז מתי זה יתבטל? עד שירבו המים על מי החטאת שבו, שאז בטלים מי החטאת ברוב. כן? נגיד, אם לפני שהוא הדביל, הוא שפך מן הדלי המלא יותר מחצי מהתחולה שלו, כדי שכשהוא יכניס את זה לתוך המקווה, אז ירבו מי המקווה הנכנסים על מי החטאת, אז בטלים מי החטאת. הגמרא עכשיו מסיימת את הקושיה. כל זה הבאנו להקשות על הברייתא. מן שמת לי די אית לי רואים? מי אמר את הפטנט הזה במשנה שרואים את היין האדום כאילו, כאת היין הלבן כאילו יין אדום? מי זה? רבי יהודה. כן? הוא אמר בברייתא, רואים יין לבן או חלב שבדלי כאילו יין אדום. אז אם כן, יוצא... כמו שאתה אומר כאן בדין השני של מי רגליים, רואים אותם כאילו הם מים, כאילו זה דברי רב יהודה. והנה, לפי רב יהודה, נוזל שמעורב בנוזל אחר, ושניהם באותו צבע, אותו גוון, גוון דומה, רואים את המיעוט לחומרה כאילו ממין שונה, כן? שהוא אפשר לבחון אותו בשאר, ולא מתבטל ברוב פשוט. וקטעני זה סגילי ברובה, אף בסוף המשנה מי חטאת מתנטלים ברוב מי מקווה. אז מכאן בעצם איכן ששווה מראה המיעוט הבטל למראה הרוב המבטל, די לו למבטל ברוב כלשהו. לא צריך, למה לא נראה את מי החטאת להחמיר כאילו היה עין אדום? אמר אביי לא קשיה. למה זה לא קשה? אומר אביי, המשנה במקוואות שלפיה בטלים מי חטאת ברוב כלשהו, זה שיטתו שלו עצמו. ומה שראינו בברייתא שהוא אומר רואים, זה דרבי דעתו של רבו רבן גמליאל שמחמיר בביטול. מאיפה אנחנו יודעים שרבו של רבי יהודה מחמיר בביטול? דתניא, רבי יהודה אומר שום רבן גמליאל, אין דם מבטל דם אצל זריקה ואצל כיסוי הדם. אם נתערבה אפילו טיפה אחת מדם של קורבן בכלי גדול שמלא דם של בהמת חולין, זורקים את כל הדם שבכלי. או אם נתערבה טיפה אחת דם שחיטה של חיה בדם רב של בהמה, מכסים את כל הדם. ואין רוק מבטל רוק, ואין מי רגליים מבטלים מי רגליים. זה התשובה שלו. אז אנחנו הגענו ל... דף ע"ט, בעזרת השם, מחר בשעה 8:10.